ברוך השם, אחרי הפסקה ארוכה למדי בתקופת החגים, אנחנו חוזרים לשיעורים הקבועים, לשיעור הקבוע שלנו בליל שישי. ברוך השם, גם בימי בין הזמנים מן הסתם לא ביטלנו הרבה, אבל תמיד יש חיבה יתירה לחזור לשיעורים תמידים כסדרן עם חברים מקשיבים. השבוע אנחנו נעסוק בסוגיה שמן הסתם עסקנו בה בעבר, אף על פי שאני לא זוכר אם ייחדנו שיעור מיוחד לסוגיה נכבדת זו. הגמרא בסנהדרין דף נון טס אומרת: עקום שעוסק בתורה חייב מיסה, נוכרי ששובס חייב מיסה. ואחרינו עסקו הרבה בשאלה בקשר לעובס הקדושים, כי ידוע נחלקו הראשונים. אם העובס הקדושים היה להם דין יצרו אלו דין בן נויח, ואף על פי כן מבואה במקורות רבים שאברהם, יצחוק, יעקב לא רק קיימו את כל התורה כולה שלא ניתנו, גם שמרו שבס וגם עסקו בתורה. מצד אחד, אברהם אבינו קיים אפילו עירוב תבשילין, כך למדנו בסוף קידושין וביום מדף חוף חס פעמיים בשעס בבלי. עירוב תבשילין זה הלכה מלכה שבס. יעקב אבינו אומר: אם לא ונגרתי ותריאג מצטר שומרתי, במחסו של ברשס סמין יהוד א', הבאתי מקורות ממדרוש החזל שיוסף הצדיק שומר את השבס, איך הסתדרו עם השאלה של נוכי ששובס חייב מיסה? לפי אותם השיטות, בכללם רשי בעבוד עזור דף גימל, שאובס היה להם דין של בנויח. מאידך למדנו: אברהם זוכם ויושב וישיבה, יצחק זוכם ויושב וישיבה, יענקב זוכם ויושב וישיבה, ומימיהם של אבסינו לא פוסקו ישיבה מהם, הרי שעסקו בתוירו נוכי שעוסק בתוירו חייב מיסה. אלה שאלות שהקדמונים והאחרונים, אפילו הראשונים, עסקו בהם הרבה. אז במחסו שבראשס סמין יהוד א' הבאתי את הדברים הברורים, הבהירים וההכרחיים של רב חיים בריסקו. רב חיים אומר הבחנה שכל כך ברורה, כל כך פשוטה, כמו כל הדברים הגאוניים, אחרי שאתה שומע אותם אתה תמיה איך בכלל חשבנו אחרת, הלא הדברים כל כך פשוטים. רב חיים אומר: עד כאן לא נחלקו הראשונים והקדמונים באובויס, אלא בדינם, אם היה להם דין ישראל או דין בן נויח, אבל בחפץ ודאי היו בני ישראל. אנחנו נכדים של אברהם, יצחק, יעקב, הם קרויים אבויסינו, הם לא היו גויים, הם היו אבויסינו הקדושים. החפץ של ישראל, קדושת ישראל, מעלת ישראל, אלה התחילו מאברהם אבינו שהיה היהודי הראשון מברית בין הבשורים, כשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר גר יהיה זרעך, אז התחיל הסיפור של כלל ישראל. ולכן כל הקושיות האלה לא תקפים כלל בנוגע לעובס הקדושים, הם היו בני ישראל, בהם התחילו עם ישראל, קדושת ישראל, מעלת ישראל, שפחם של ישראל. כל המחלוקת בראשון זה רק אם יש דין ישראל לפני מתן תורה, או שם דיני ישראל לא נהגו לפני מתן תורה. אבל כשחרזל אמרו על עובד כחובים, איך אפשר לומר על אברהם אבינו שעובד כחובים? עד שעומד איסן זה והוא גילה את המינוס הייחוד והוא חינך את כל העולם כולו למינוס הייחוד, איך אפשר לומר על אברהם אבינו שהוא עובד כחובים? ולכן כל הקושיות האלה מקור הלסה בנוגע לעובד הקדושים. אבל בפרשת השבוע אנחנו כן מתקשים, משום על הפסוק עשה בהמה הטהרו, אומר רש"י: מכאן למדנו שנויח לא מתואר, ואם בני נויח אסור להם לשמוע שבת, ודאי שאין להבחין בין נויח לבני נויח. לא ייתכן שלנויח היה מותר ולבני נויח אסור. נויח לא היה יהודי. הסיפור היהודי התחיל עם אברהם אבינו, עם אבותינו הקדושים, אבל נויח ודאי לא שונה מבני נויח. ואם הרמב״ם כותב שבן נויח ששובס חייב מיסה, לכל זה חל גם נויח, אז איך נויח לא מתוירו, כאשר חז"ל אומרים עקום שלא מתוירו חייב מיסה? ואותה שאלה תקפה לגבי שם ועבר. שם ועבר תפסו ישיבה, תופסי ישיבה היו. יעקב אבינו הלך ללמוד תוירו בבית שם ועבר. שם היה בן של נויח, עבר היה נכד של נויח, ולכן השאלה, גם אם היא לא קשה לעובס הקדושים, כפי איך שרב חיים בריסקו מסביע, אבל ודאי שבפרשת השבוע, כאשר רש"י אומר שנויח למד תורה, ודאי שמתעוררת השאלה, הלא נוכרי ששובס או שעוסק בתורה חייב מיסה, מה מעלתו של נויח, שנויח עסק בתורה. אז המהר"ל בגור אריה והמשנה למלך בפרושס דרוכים, שניהם מתורצים. לפי דברי הגמור במקור הסוגיה בסנהדרין דף נ"ט עמוד א', שם אמרו חז"ל, נוכרי שלא מהתורה חייב מיסה, מדוע? תורה ציוו לנו מוישהו מראשו כלסיינתו, ויש שם שני פירושים. מראשו מלשון ירושה, ולשיטו עשו, כשגוי לומד תורה זה כמו גזל, ולכן הוא חייב מיסה. לאידך מנדו אומר, אל תקרא מראשו אלא מאורסה, וזה דין כמו נערו המאורסו, כדין ארייס, ולכן חייב מיסה. אז המרל ומשה מלך שניהם אומרים, רק אחרי שתואר הציבה לא נמוי שמראשו או מאורסה, רק אז ברי נויח חייבים מיסה. אבל לפני שמוי שנתן לנו תואר, לפני מתן תואר, אין כל איסור לגוי כאשר הוא עוסק בתואר. ולפי המהלך הזה, הדין של נוכלי שעוסק בתואר איננו דומה לדין של נוכלי ששובס. נוכלי ששובס זה משום הפסוק שכתוב בפרשת השבוע, יום ולילה לא ישבויסו. האיסור הזה ודאי חל על בני נויח מימות נוח, מאז שנצטב על ידי הקודש ברוך הוא אחרי המבול, יום ולילה לא ישבויסו. אבל הדין נוכלי שעוסק בתואר חייב מיסה נובע מן הפסוק, תואר ציווה לנו מוישהו מראשו, האיסור הזה לא חל אלא לאחר מתן תואר. הלבוש בספר שלו על התוארו, לבוש אוירו על התוארו דוחה את המהר"ל, והוא טוען שלגבי בני נויח אין כלל נפקא מינה לפני מתן תוארו, לאחר מתן תוארו, ולכן הלבוש נוקט כשם שנוכלי ששובס חייב מיסה לפני מתן תוארו, כך גם נוכלי שעוסק בתוארו חייב מיסה. אף על פי שחז"ל הסמיכו את האיסור הזה על הפסוק תואר הציבה לא היינו מוישהו מראשו, אבל גם לפני שנצטווינו בפועל על ידי מוישהו רבינו, התורה נבראה אלף דורות לפני בריאת ישראל. היום אומרים חז"ל, והתורה יועדה לכלל ישראל מעיקרה, ולכן לדעת הלבוש, גם לפני מתן תורה, נוכלי שלא מת תורה חייב מיסה, ולכן הדרה קושי לדוכת. הכסף משנה והלחם משנה נוקטים בביעודי והרמב״ם. כותב הרמב״ם בפריגוד ארוך הטס מהלכס מלוכי, אף על פי שאמרו חז"ל נוכל ששובס חייב מיסה, אקום שיוסק בתואר חייב מיסה, הם לא נהרגים בפועל, בייזן לא דן אותם למיסה, זה רק מיסה בחיוב בשורשו, אבל בפועל אינם נהרגים. והכסף משנה והלכם משנה מסבירים, אף על פי שחז"ל אמרו חייב מיסה, זה רק אסמכת ביעלמא. כאשר חז"ל אמרו שזה כמו גזל או כמו ארייס, זה רק מדרבונון, זה רק רמז בלבד, וזה אסמכתא. ראיתי מי שטעה בכוון עשה לך משנה וכסף משנה, והבין שלשיטו סום כל האיסור הזה איסור דרבונון, זה ודאי אין לו כל יסוד. כשחזר אמרו חייב מיסה, ודאי שזה איסור דאורייסא, אבל כשאמרו חייב מיסה, זה רק אסמכתא ביעלמא וזה מדרבונון. אני מתקשה להבין את הכסף משנה ואת הלחם משנה, מה שהיה חייב מיסה מדרבנן, אין כזה דבר. אלא אם כן אומר, כמו שאמרו חז"ל, כל אוהב על דברי חכמים מי שכן אינו חוש. אבל כאשר חז"ל אומרים נוכי שובס חייב מיסה, קשה לומר שהאיסור דאורייסא, אבל חייב מיסה זה אסמכתא. חז"ל הסמיכו איסורים דרבנן על מקרואי הקודש, אבל מה שייך לומר חייב מיסה מדרבנן, זה דבר שקשה להבין אותו. הוא אמס יורד דרכוי כדברי הרמב״ם עצמו בתשובס פאר הדור בסמנון, וכך הבין נחסם סויפה ורבי מן האחרונים. חייב מיסה מן התורה, אבל זה מיסה בדי שומיים ולא מיסה זה בייסדן. והרמב״ם בעצמו מסביר בסמנון בפאר הדור שיש להבחין בין עזרוסון סימסוסון, בין הלכות שבע מיסה זבני נויח שבהם אמרו חז"ל שהגויים נהרגים, ובין חייב מיסה. חייב מיסה זה חיוב מופשט, הכוונה למיסה בדי שמיים ולא מיסה בייסדן. אבל יהיה איך שיהיה, גם לפי הכסף משנה ולחם משנה מדובר באיסה דאורייסא אלא חיוב דרבנן, ולכן הדרה קושיה לדוכתא, נויח שאיש צדיק הויו ואנחנו דורשים אותו לשמח, ורש"י מציין שלא מתוארה מה מעלה יש בכך, כאשר חז"ל אמרו נוכרי שעוסק בתוארה חייב מיסה. אני חושב שהתשובה פשוטה, פשוטה בתכלס על השאלה הזו, לפי פסקה נוספת שאנחנו מוצאים במקור הסוגיה. בסנהדרין דף נון תעשו מדלב דורש שביוחנן נוכרי שעוסק בתואר חייב מיסה, או משום שאנחנו מפרשים מורשה כאלסנקה וזה כמו גזל, או מאורסה וזה כמו ארויס. שואלים חזל מדברי רב מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בתואר הרי הוא ככהן גודל, לא ייתכן שיהיה ככהן גודל, הלא זה מעלה יתרה אם הוא חייב מיסה, למה הוא ככהן גודל? וחזל מתרצים במצוויס דידהו, במצוות שלהם מותר להם ללמוד, לא רק מותר להם ללמוד, אלא גם מעלה גדולה יש בלימוד הזה, עד שאמרו חזל הרי הוא ככהן גודל. אפשר לפרש את התירוץ הזה, את היסוד הזה, בשני דרכים. חזל אומרים הרי הוא ככהן גודל במצוויס דידהו. אפשר היה לפרש באופן למדני. בעומק העניין, יש להבחין בין תלמד תורה לשם קיום המצווה גרידא לתלמד תורה כחפצה בפני עצמה. ידועים דברי הבייס הלוי, והדברים כל כך פשוטים שוודאי שיש תוקף רב כשהבייס הלוי אומר משהו, אבל לא צריך לבייס הלוי לומר את הדברים. שתלמד תורה זה לא רק כדי שנדע איך לקיים את המצווה, אלא כל חפוצי חולו ישבו בו. עצם התלמוד מקדשת מטהרת, על ידי תלמוד תורה אנחנו דבקים בקודש ברוך הוא, עד כדי שהזוהר הקודש אומר שקדש הבריחי ואורייסה וישראל חד הם. כל ספרי הקודש, כל ספרי היוריהם, מספר החסידוס מחד עד לנפש החיים מאידך, כל המסבירים שעל ידי הדבקס בתורה אנחנו דבקים בקודש ברוך הוא, הלוי כוי דבורק האיש נאום השם. ולכן תלמוד תורה זה לא רק ללמוד כדי לדעת איך לקיים את המצוות, אלא יש חפץ ויש עניין ותכלית בעצם אומר התורה, בעצם הדבקות בתורה. עד כדי כך שעכשיו סוף וכותב בן אדום דף פי אלף, שכל מי שעוסק בתורה רק כדי לדעת איך לקיים את המצוות, אין בזה בכלל חפץ של תלמוד תורה, זה הכשר מצווה בלבד. כל פעם שאני מצטט את החסם סופר הזה אני צריך להוסיף פירוש לפירושו, משום שהדברים לקש עצמם כפי שהם כתובים כל כך קשים בעיניי עד שאי אפשר לאומרם ואי אפשר לשומם. עיקר מצווס תלמד תורה זה כדי לדעת איך לקיים את המצווס, זה לא דבר תפל ולא גריוס כלשהי, תלמד גודל שתלמד מייבי לידי מייצר. כך למדנו בסוף פרק המדי קדישן, עיקר מצווס תלמד תורה קבו גדולי הפויסקים, כמו שולחן אוחריו בהלכס תלמד תורה, כמו פויסקים רבים אחרים. עיקר מצווס עוד המתלמד תורה, זה אותם חלק התורה, כדי לדעת את הדרך נלך בו, וזה מעשה שיעשו. ולכן אי אפשר לומר שמי שלומד כדי לקיים את המצוות, זה כלל לא מוגדר כתלמד תורה, רק כהכשר מצווה, אי אפשר לומר את הדברים. ברור בעיניי שכבור הסכסם סויפה כך היא, היום כאשר אתה קונה כלי כלשהו, אם זה פלאפון או טייפ או מכונת תספורת, לא חשוב, כל כלי שתקנה יש מדריך להשתמש, בדרך כלל זה 150 עמוד, אף אחד לא קורא את זה. החברות יכלו להתיק שם 20 דפים מדפי זהב או מספר טלפונים, אף אחד לא היה שם לב. בדרך כלל מי קורא את המדריך להשתמש? יש שם הרבה חומר טכני, לאף אחד אין עצבים, אבל מדי פעם ואין מנוס אנחנו פותחים את הספר הזה כשלא יודעים מה זה הלחצן הזה ומה זה הלחצן הזה ואנחנו לא מסתדרים עם הכלי. אז בכל אופן מוצאים את המדריך להשתמש ומחפשים את הדף הרלוונטי. מי שלומד תורה בלי חפץ, בלי שמחה, בלי הכרה שהתורה היא דבר השם וכל דבורי כאיש, בלי אבו, בלי ירו, בלי קדושה, בלי טהרה, מי שבעיניו השולחן אורך והשסם מדריך להשתמש ורק לעת מצוא באין מנוס הוא הולך לבדוק איך מקיימים מצווה, זה הכשר מצווה בלבד. לזה כיוון החסם סופי כשהוא אומר זה הכשר מצווה בלבד, אין בזה חפצה של תלמוד תורה. יש ספרים שאנחנו קוראים את המדריך להשתמש, לא קוראים, רק בודקים בו בחוסר חשק מופגן כאשר אנחנו לא מסדרים על הכלי וצריך לבדוק שם משהו. מי שהתורה בעיניו זה מדריך להשתמש רק בשעת התחה כדי לדעת איך לקיים מצווה, זה איך שמצווה בלבד. אבל ודאי מי שדבק בתורה ועוסק ביום ובלילה כדי לדעת איך להיות יהודי ואיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ואיך לקיים את מצוותיו, זה עיקר מצווה תלמוד תורה. אבל ודאי שיש מעלה יסתר בעצם התלמוד גם בלי הקשר לקיום המצוות, גם בכך יש מה ליסר. אז רק טרחתי להסביר את דברי החסם סופר, משום שיש מקום גדול לטעוד בו כאשר אנחנו לומדים את דבריו כפי פשוטם. אז אני חוזר לסוגיה שלנו. היה מקום לפרש כך: אקום אסור לו לעסוק בתוירה, התוירה לנו ניתנה ולא להם. מבחינת הנוכרים, התוירה באמת אמורה להיות מדריך להשתמש, זה מותר לו, זה מותר לו, יש לו שבע מצוות, הוא אמור לדעת איך לקיים את המצוות שלו, איך הוא ידע בלי ללמוד. אבל התוירה לא רוצה שהנוכרים ילמדו תוירה, התוירה ניתנה לנו מראש וכאילס ינקב. מבחינתה מותר להם ללמוד רק מה שחיוני ונצרח כדי שיוכלו לקיים את מצוותיהם. לפי הדרך הזה יכולנו לפרש, והדברים מתיישבים כמי נכון מבלשוינס חזל, אקום שעוסק בתוירה חייב מיסה. ידועים דברי התז בסממם זין בהלכס ברכס התוירה. התז מסביר למה בברכס התוירה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תוירו, כי הלשון של עסק התוירה מצביע על עיון, על העמקה, על התבוננות בדברי תוירה, ולכן אנחנו מברכים לעסק בדברי תוירה. לא מספיק ללמוד, לא מספיק לקרוא, אנחנו מצווים לעסוק בדברי תוירה, להתעמק בדברי תוירה, לנסות להבין, לפלפל, זה מה שהוא נעשה בדברי תוירה. ולכן דקדקו חזר בלשונם ואמרו, אקום שעוסק בתוירה חייב מיסה. אבל מאידך יסר מאיר אומר, אפילו נוכרי, ש... כאן היינו אומרים שמותר לו ללמוד תוירה, אבל הדרך הזו אינה נראית עיקר בעיניי, כי בלושן הגמור בסנדן הפלמת נון טס גם רמר אומר, נוכרי שעוסק בתוירה הרי הוא ככהן גדול. הרי שבשתי המקומות אנחנו מוצאים את אותו הלשון, נוכרי שעוסק בתוירה חייב מיסה. אפילו נוכרי ועוסק בתוירה הרי הוא ככהן גדול, ולכן אני סבור שגם גוי מותר לו ללמוד, ולא רק כמדריך להשתמש, אבל מותר לו ללמוד רק את המצוות שלו שנוגעים לו. אבל אלה מותר לו לא רק לקרוא, אלא גם להתעמק וגם ללמוד. וההבדל בין ישראל לאקום זה שלישראל כל התוירה כולו ניתנו ארוך מארץ מדבר ורחובה מן הים. אנחנו מצווים ללמוד לא רק כדי לדעת איך לקיים את המצוות, אלא תלמוד לשם תלמוד, ואנחנו מצווים ללמוד את כל התורה כולה. אבל אנחנו מצווים ללמוד, וראוי להם ללמוד, ושבח הוא להם את המצוות שלהם. ולכן אני אומר שגוי מותר ללמוד שבע מצווי סוף, ושבע מצווי סוף זה הרבה מאוד, בפרט כפי שמה שהסברתי במחסור של חומש ברשס כמה מקומות, ששבע מצוות ולנוח הם שבע שורשים גדולים שכוללים מצוות רבות. רבים אומרים, וכך כוסף הנציב מההסכמה שהוא כתב לספר אבס חסד של החובץ חיים, שנוכרים מצווים בכל המצוות השכליות, בכל המצוות שבין אדם לחברו. מן הסתם נוכרים נצטוו גם לראות את הקודש ברוך הוא, משום שהקודש ברוך הוא טבע את אנשי סדום לדין, הוא טבע גויים לדין, המולק כתוב בתוירה, ולא יורי אלוקים. הרי שהקודש ברוך הוא מצפה מהמולק ומכל המסועלים לראות אותו, אז מותר להם גם ללמוד הלכס ירעס השם, ודאי שמותר להם ללמוד את ענייני המידות שבין אדם לחברו, ענייני המוסר, ענייני האמונה, משום שנצטבו להאמין בקודש ברוך הוא, יש להם הרבה ללמוד. ואני אומר שבישיב השם ועבר עסקו רק בסוגיות האלה, לא בסוגיות של קודשים וטהרס. הם עסקו בשבע מצווה שלהם, באמונו, בירו, במידות שבין אדם לחברו, במצוות השכליות. אלה היו הסוגיות שלמדו בישיב השם ועבר. ואני רוצה לחדש, אף על פי שהדברים נשמעים מחודשים, גם נויח למד את הסוגיות של מן המטהורים והטמאים אחרי שהקודש ברוך הוא ציווה עליו להבחין בין בהמת טהורה לבהמת טמאה, לא לפני כן. הם למדו יורדי הלכסי ומנחי בישיבה של נויח, אבל מי שנצטווה להבחין בין בהמת טהורה לבהמת טמאה, הוא הפסיק את הכולל, את הסדר הלימוד של הכולל שלו נויח, ואמר עכשיו אנחנו עוברים ללמוד את הסוגיה של מינם הטוהרים והטמאים, שהרי נצטוויתי להבחין בין טוהר לטמאה, אבל אלה סוגיות שהוא לא למד לפני כן, משום שנויח ושם ועבר עסקו במצוות שלהם. באותם חלקי טוהר שמותר גם לבני נויח ללמוד ולעסוק בהם. כך נעלוני הזדהיתי לחוהר בפתרון חידה זו. אז עד כאן עסקנו בשורש הדין ופלפלפול. פלפול בעלמא בסוגיה שונות לי שיוסק בתור החיים מיסה. ועכשיו אני עובר לשאלה מעשית. מעשית על למות שנשאלתי בו הרבה הרבה פעמים, ויש לי דעה מאוד ברורה, אף על פי שאולי היא מחודשת. מה עושים בזמננו עם גויים שרוצים בכל ליבם להתגייר, בתהליך הגיור? באיזו מידה אפשר ללמד אותם? כבר נחלקו בשאלה הזו רביקי ואיגה והמרשו. המשהו כותב בשבת הפלמד א', בסיפורים שמסופרים שם על הלל הזוקן, גר שבא לפני הלל הזוקן, והיו כמה מקרים מעניינים של גרם שבאו להלל הזוקן. אחד בא ורצה להתגייר על מנת שיהיה כהן גדול, אחד בא להתגייר על מנת שיהיה לומד כל התורה כולה רגע לאחז, והלל קיבל את כולם כדרכו בקודש בסבלונוס אין קיץ ובמאור פנים, וכולם מצאו מקום בליבו הגדול של הלל הזוקן. והמשהו שואל שם, אבל נוכל שיוסף בתור החייב מיסה, אפילו גר שמור ולי טוב על הריו, הריו כגוי, אז איך הלל לימד אותם תור? כך שואל המשהו, והמשהו אומר, כאשר גוי בא להתגייר כבר אין עליו איסור ומותר ללמד אותו. ורבי קיבה אגר תמי על המשהו וסממם עליו בתשובה של רבי קיבה אגר, רבי קיבה אגר כל הכל המשהו, ורבי קיבה אגר אומר, גוי שבא להתגייר הוא עדיין גוי, אפילו מול ולא יטובו, הרי הוא כגוי, ואסור ללמד אותו תואר. לדעת בכבעגע, מודיעים אותו מקצס מצווס קלס וחמורס, לא יותר ממה שכתוב בגמור בירומס דף מבוס. הודעה בעל משל מקצס המצוות הקלות והחמורות, אבל אסור ללמוד איתו. בזמננו זה לגמרי לא מציאותי, שיטתו של רבי כבעגע. בימי קדם היו גרם שבאו להתגייר בורים המאורץ שרצו להתגייר, רצו להיות יהודים בלי להבין ולדעת פרק כלשהו בתורת ישראל, אבל גרם שבאים להתגייר בזמננו באים להתגייר מתוך התפעלות, מתוך קשה, בפרט כשמדובר באנשים אינטליגנטיים, לצפות מהם להתגייר בלי ללמוד שום דבר על יהדות, בלי לדעת שום דבר על יהדות. אני גם טוען, וכתבתי את הדברים לפני 10 שנים, והתשובה שלי נתפסה בספר בשם גיירוס קיילחוסו. כתבתי שלדעתי חייבים ללמוד עם גיירם את עיקרי המצוות שהם אמורים להתקיים דקה אחרי תבילתם. הלא אנחנו מקבלים גיר. ברגע שהוא תובל, הוא יהודי לכל דבר, הוא חייב להתפלל שחרס מנחה מערב, להניח תפילין, לקיים ציצס, אז איך הוא יקיים את המצוות כאשר אין לו שמץ של מושג איך מניחים תפילין ומה הם התפילות, והוא לא יודע איך להתפלל? נמצא שאתה מכשילוי לפני יבוא לו יסית מכשול. הלא לפני שגיירנו אותו היה פתור מכל אלה, ברגע שהוא מתגייר הוא חייב. אז איך נגייר אותו ולא ניתן בידיו את הכלים שהוא צריך דקה אחרי שהתגייר? הוא התגייר ב5:00 PM, הדבר הראשון הוא צריך להסתכל על השעון ולדוק זה כבר השקיע או זה לא השקיע. אם זה עוד לא השקיע הוא צריך להתפלל מנחם, זה אחרי השקיע הוא צריך להתפלל תשלומין, אבל הוא לא יודע שום דבר. אז את עיקרי ההלכות צריך ללמד אותו לפני שהוא מתגייר, כדי שיוכל לקיים את המצווה. כך נראה לי פשוט, ואם הוא לא יודע להתפלל בלשון קודש, איך נגייר אותו? ולכן איך אפשר היום לגייר גרם בלי ללמוד איתם תורה? זה לגמרי בלתי אפשרי. יש תשובה מעניינת של רמי ערק בתשובס אמרי יויש החלק בייסם הקוף מם, שאלה מרתקת. חייל נוכרי בצבא הרוסי או בצבא הפולני רצה להתגייר. מצד אחד אנחנו מצווים לזרז תהליכי גיור, כך כתוב ביבוא מסדף מם זין ועוד פעם ביבוא מסדף מם בו. חזל אומרים קיבל על עצמו את המצווס מלנו יסר מיד. חזל שואלים מה הדגש מיד? שיהיה מצווס לא משינן. וחזל אומרים, למה גרים נענשים ומעונים בזמן הזה? מפני שנשתהו מלכנס תחס כנפי השכינו. זו שאלה בפני עצמה, איזה מצווה יש בקבולוס הגרים? אבל זה לא נושא היום. אבל מכל מקום למדנו שמרגע שבייס דה נוכח לדעת שהאיש באמת רוצה להיות גר צדק באמס ובתומם ולחזור תחס כאן בישכנה, אנחנו מצווים לקבל אותו מיד. פלוני אלמוני היה חייל בצבא, לא היה לו שום דרך להשתמט מחילול שבס. היו מכניסים לו כדור בראש לפני 100 שנה בצבא הרוסי. אז מעדיף לדחות את הגיור עד שישתחרר מהצבא, ואז יוכל לקיים את כל המצוות ולשמוע שבת כראוי. או מאידך גיסא לקבל אותו מיד, אבל אז יש לו בעיה, מה הוא יעשה בשבת? ורב מאיר הרי"ג פוסק לקבל אותו מיד. אם הוא לא יוכל לשמוע שבת בצבא, אז זה פיקוח נפש, אז זה אונס רחמנא פטרי, אבל זה לא סיבה לא לקבל אותו מיד, כך פסק רב מאיר הרי"ג. אני חושב שהתשובה אולי קצת פשטנית. אם כל דבר יוגדר כפיקוח נפש, אני מסכים איתו לחלוטין. אבל קשה לומר שכאשר אדם משרת בצבא נוכרי, שכל דבר זה פיקוח נפש. הלא, יש הרבה מצבים שמנסם לא יארגו אותו, הוא יכול להשתמט פה ושם, אבל אף על פי כן זה יהיה לו קשה מאוד. ולכן באמת השאלה הזו היא שאלה נכבדת עד למאוד, שאלה לא פשוטה. גר שרוצה להתגייר, אבל בינתיים הוא משרת בצבא ניכר, והוא לא יוכל, אם מדובר במחול הססורויס או בשמיר השבס, אז לכוי להעדיף לדחות את הגיור עד שהוא יוכל לקיים את כל מצוות התורה בשלמות. כי אילו היה מדובר במצבים ברורים של פיקוח נפש, אז ודאי זה לא סיבה לא לקבל אותו. עד אליו שיקיים עוד מצוות. פיקוח נפש זה מצווה שאין גדול ממנה, אז למה שלא יקיים את המצוות של פיקוח נפש כיהודי? אבל יש הרבה מצבים מן הסתם בצבא הנוכרי של מחול הססורי, של חילול שבת, של עבירות אחרות שאינם מוגדרים כביקור נפש, ולכן השאלה היא שאלה נכבדת עד למות. אבל בנידון דידן אני אומר טענה מאוד פשוטה, איך נגייר גר כאשר הוא לא יודע איך להניח תפילין ואיך ללבוש ציצס ואיזה ציצות כשרות ואיזה פסולות ואיך להתפלל ועיקרי דיני התפילה ודיני שמיר שבת? אז בהכרח צריך ללמד אותו. אני סבור, שתי סברות אני רוצה לומר. א', כמו שגוי מותר לו ללמוד כל מה שהוא צריך לדעת, ודאי שגר מותר לו לדעת כל מה שהוא יצטרך לדעת מחר. זו אותה סברה. גם גוי מותר לו ללמוד כל שהוא צריך לדעת. אם זה שבע מצווס, אם זה מידות שבין אדם לחברו, אם זה עניון האמונה וירו, מותר להם ללמוד. אז גם גוי שבא לתגייר, אלה דברים שהוא צריך לדעת. הוא צריך לדעת לא היום אלא מחר, אבל מחר הוא יצטרך לדעת ולכן מותר לו ללמוד. אבל יתרה מסו, וכאן אני אומר סברה מחודשת עד למאוד, ליבי יוי מלי, ויש לי ראיה עצומה ממדרש רבו, שכל האיסור של גוי בין בשבס ובין בעסק התואר זה רק כשהוא גוי, גוי שרוצה ללמוד תורס ישראל. אבל כאשר הוא רוצה לשמור שבס כי הוא רוצה להיות יהודי וזה הכנה ליהדוס, הוא רוצה ללמוד כדי לדעת איך להיות יהודי, כאשר הוא נמצא בתהליכי גיור מותר לו להתחיל ללמוד כל התורה כולה וגם לשמור שבס. לגויים נאסר לשמור שבס וללמוד תורה, כי מראש עולנו ולא להם. זה מדובר רק בגוי שלא מתכונן להיות יהודי. מה לך ולתורת ישראל? מה לך ולאויס של הקדוש ברוך הוא בין אויבים בני ישראל? אבל כאשר הוא רוצה לגייר מותר לו שמו שבס, מותר לו לעסוק בתורה. במדרש כתוב, גוי ששובס עד שלא יקיבל על עצמו לא מול חייב מיסה. זה תוספת שלא מצינו בבבלי ובירושם. גוי ששובס עד שלא יקיבל על עצמו לא מול חייב מיסה. למדנו מדברי המדרש אפילו לפני המילה, עד שלא יקיבל על עצמו לא מול, רק אז הוא חייב מיסה. מי שקיבל על עצמו לא מול אפילו עדיין לא מל, מותר לו שמו שבס. והמדרש הזה לא היה לפני עיניהם של גדול ירושלים שנחלקו לפני 100 שנה בפולמוס גדול שהיה בירושלים. לפני 100 שנה היה גר בירושלים, אחד מרבני ירושלים ציווה עליו לחלל שבס לאחר מילה, בין מילה לתפילה, כדי שלא יהיה בכלל נוכלי ששבס חייב מיסה. אותו פלוני כבר הרגיש כמו יהודי, הוא לא רצה לחלל שבס. הוא הלך לבשמו הסלנט, לבשמו הסלנט אמר שזה טעות, הוא לא צריך לחלל שבס. היה פולמוס בירושלים, כתבו מכתב לאורוך לנר, והתשובה של אורוך לנר נתפת בתשובה שלו בניין ציין, והוא כותב שהמנהג הוא שגוי, שמול ולי טובו, מותר לו לשמוע שבס. אני מפקפק איך אפשר לקרוא לזה מנהג. הלוא באירופה מן הסתם פעם ב-50 שנה היה גר. מי התגייר לפני 100-150-200 שנה באירופה? ברוב ארצות אירופה הנוצריות והמוסלמיות היה איסור חמור על יהודים בכלל לקבל גרים. היו הורגים בייזנס של יהודים שקיבל גרים. נאסר באופן מוחלט לקבל גרים. גם במקומות אחרי האמנציפציה, אחרי החירות, אחרי... היו כל כך בודדים הגרם, אי אפשר לקבוע מנהג בדבר שקורה פעם ב-50 שנה. אבל לכל פונים, רב שמואל סלנט וגם האורך לנר, שניהם פסקו שגר שמול ולי טובל מותר לו לשמור שבת. אבל מה הסבר הדברים? מדברי המדרש למדנו, כמו המרשו לגבי תלמיד תואר. המרשו בשבת למד א' בהלל הזוקן שציטטתי מקודם. במדש כתוב, נוכלי ששובס עד שלא יקיבל על עצמי לומול, חייב מיסה. משקיבל על עצמי לומול. כשם שמשו כותב שמותר לו לעסוק בתוירה, מותר לו גם לשמוע שבת. כי זה כבר, זה הידש השבס, הידש התוירה. משום שהוא רוצה להיות יהודי, הוא מתכונן להיות יהודי. כהכנה ליהדות, מותר לו ללמוד תוירה, מותר לו לשמוע שבת. אז יש לי תלמיד מסייע בדברי האורך לנר. אבל הוא מדבר רק על מול ולי טוב, אבל אני טוען אפילו לפני המילה. יש לי תנא דמסייע לי. לפני 10 שנים, קצת פחות, ביקרתי במוסקבה בישיבת תורת חיים. ישיבה שנוסדה על ידי הגאון הצדיק רב משה סולובייצ'יק מציריך, שהיה איש מורה מעם, לא יודע אם יש פה מי שהכיר אותו. הוא היה מראשוני אלה שהקימו ישיבות מעבר למסך הברזל שכבר איננו קיים במוסקבה, וביקרתי, הייתי שם כמה ימים, אמרתי שם 15 שיעורים ולמדתי להכיר את התלמידים. זו הייתה חוויה עצומה. חלק גדול מהתלמידים היו מאימהות נוכריות, וכאשר חזרתי ארצה חשבתי לעצמי, קצת משעשע, אבל חשבתי לעצמי שאם אחד החברים שלי ישאל אותי אם יש לי איזה שידוך להציע לביתו, הייתי אומר לו כך: אני מכיר בחור מושלם, אבל מושלם, למדן, בעל מידות תרומיות, ירי שמיים. ראיתי אותו איך הוא מתפלל, ראיתי אותו בתפילתו, ירי שמיים, נחמד, מושלם בכל דבר. יש רק בעיה אחת, הוא לא יהודי, הוא גוי, אבל חוץ מזה הוא כללה מיילס, כללה שלמס, אבל הוא לא יהודי. הבחור הכי טוב שפגשתי שם בישיבה, מס מדצום, ירי שמיים גדול, למדן, היה באמצע תהליכים. וזו הייתה ההוראה של משה סולובייצ'יק, שילמדו אותו אלה כמו ישיבה בוחן. ואני חושב שהוא צדק, הוא צדק. משבולס גאיה מותר לו ללמוד תוירה. שאלו אותי שם שאלות רבות. אני אמרתי שעד שלא הושלמה הגרות, שלא יניחו תפילין, תפילין ודאי לא, גם לא ציצס, שלא יקמו מצווס מעשיוס. תוירה ותפילה כן, כי תוירה ותפילה הם עיקרי היהדוס, ואם לא נרגיל אותם לפני שיתגיירו, לא ייתכן שפתאום ביום שיתגיירו יתחילו להתפלל, כמו שאנחנו מחנכים ילדים קטנים לתפילה, לברכת המוזרים. הלו, זמן חינוך זה 5-6. באיזה בית יהודי לא מרגילים ילד קטן להתחיל לברך, להתפלל? קוטנו ידי ילד אבא, אומרים חזר, אומרים תוירת ציבלון המוישו, אומרים שמה יסעול. יש דברים שצריך להרגיל את האדם ליסוידס האבוידה, אבל מצוות מעשיות אמרתי שלא יקיימו. צריך להשאיר משהו אחרי שהוא יהודי, לא ייתכן שהוא יהיה יהודי ולא יתחדש לו שום דבר. הלא את כל הדברים האלה כבר עשיתי לפני כן. אז היה מאוד ברור בעיניי שמצוות מעשיות שלא יקיימו עד להשלמת הגיור. אבל בכל אופן אני חושב שההוראה של משה סולובייצ'יק הייתה נכונה, וכך פסקתי פעמים רבות. כשתעשה מרשו לגבי תוירה, כפי שדקדקתי מדברי חז"ל במדרש, גם לגבי שבס. משבו להסגיה מותר לו. וכך מבוא גם בתויסס ישונים, יבומס ממחס ומדבייס. נוכי שבו להסגאיה מותר לו לשמור שבת. לא רק לאחר המילה, בו להסגאיה מותר לו לשמור שבת. אני אומר אותו דבר לגבי תלמוד תורה. זו שאלה מעניינת. והפסק הזה, אני יודע, מנוגד לשיטת רבי עקיבא איגר, אבל יש לזה מקור תוספות שונים לגבי שבת. במדרש רבה כך דעתו של המרשו לגבי תלמוד תורה. בשבת דף למד עליו, באותה סוגיה הבאה, אנחנו לומדים על הלל הזוקן והגרם שהוא התגייר, שהוא גייר. יש אקרוינים שסבורים שיש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. רבים נוקטים שתורה שבכתב מותר ללמוד עם גויים. כך כותב הנציב, מי שבדובו חלק בייז סמנאין זיין מרץ חייס פעמיים בשס חיגי גדף יוד גימל עוד פעם בסויטה דף למד ה' טאקלין חדתין תלמידו הגדול של הגרו בביסור משקלב במסכת שקולים דף יוד גימל. גם הוא טוען שתורה שבכתב מותר ללמוד עם נוכרים. מרץ חייס כותב את זה בסויטה למד ה', שם מדובר בשתי האבנים של יהושע בן נון שכתבו עליהם כל התורה כולו בשבעים לשוינס, כדי שהגויים יראו. הלו לגויים אסור למוצא, אז מה היה התכלס של האבונים שסדו בסיד כדי שהגויים יקראו? מכאן מוכיחים אחרון המנהל שתורה שבכתב מותר ללמוד עם גויים. רבי יוסף של נתנזון הגאון העצום פוסק הדורות בהסכמה שהוא כתב לתשובס מהרי אסד בסימן ווב, חולק על אחרון המנהל, והוא אומר שחזל לא הבחינו, וחזל אמרו אקום שאויסק בתורך חייב מיסה, לא הבחינו ולא חילקו בין תורך שבשר ותורך שבלפר. אבל כפי שאמרתי, לדעתי משבור להסגייר ורוצה לחצות תחס קמפי השכינה, מותר לו לשמור שבס, מותר לו לעסוק בתורך. לגבי שמי השבס הבאנו מקורות רבים, בעיניהם גם הפסק למעיצה של הבניין סיין האורך לנר, כך גם לתלמוד תורה. אנחנו מתבססים לא רק על המדרש אלא על המרשו בשבת דף למד א', כך נוהגים למעיס. הזכרתי מקודם את הפולמוס שהיה בירושלים, רב שמואל סלן ואורך לנר. הדיון שלהם בעיקר בסוגיה שגר שמור ולא יתובל. הם לא הבחינו בסברות שאני אמרתי שמשבו להסגייר האיסורים האלה כבר מופקעים ממנו. הפלפול העיקרי שלהם זה גר שמול ולטובה. יש מקורות שבהם אנחנו לומדים שהגירוס מתחילה במילה והיא נשלמת בתפילה. בפשטוס כשחזר אמרו ביבוא מסדף מנבוב אינו יגר עד שיום מול ויתבועל, בפשטוס הכוונה שעד שידבור הוא גוי לכל דבר. המילה ותפילה ביחד מחדשים דין ישראל, אבל רק בתפילה. ויפה פי כן, יש אחרונים שהבינו, הבולט ביניהם הצוף נספנח. הצוף נספנח תמיד יש לו הגדרות מחודשות, והצוף נספנח כותב יותר מפעם אחת סברה מאוד מאוד מחודשת. הבאתי את הדברים בקונטרה שמנח מונח לפניי. הצוף נספנח בהלכו יסטרומס, הצוף נספנח על הרמב״ם, הוא רוצה לומר שהמילה מוציאה את הגוי מכלל גוי, והוא לא נכנס לכלל ישראל אלא על ידי התפילה. והמילה ותפילה שני פנים להם באופן מהותי, הם פועלים בשני מישורים שונים. יויצא מכלל אקום על ידי מילה ונכנס לבריס על ידי תבילה. בעיניי זה חידוש גדול. מהו ביני וביני? הוא יהודי או גוי? יש דבר שהוא לא יהודי ולא גוי? אנחנו מוצאים הגדרה דומה בקשר לעבד כנעני. בסנהדרין דף נון חס אומרים חזל, עבד יוצא מכלל אקום ולכלל ישראל לא יבוא. הגדרה מחודשת. אבל שם ההגדרה ברורה עד למאוד. יש גוי, יש יהודי, יש עבד כנעני. עבד כנעני הוא באמצע. מצד אחד הוא גבר, חייב מצווס כאישו. הוא פטור מרוב המצווס של ישראל, אבל הוא חייב יותר מצוות מגוי, אז מעמדו של עבד כנעני בהכרח מצד עצמיותו. זה מעמד מיוחד, מעמד שונה, הוא לא נוכרי, יחייב מצווס כאישו. הוא לא יהודי במובן המלא, משום שהוא פטור ממצוות רבות שגבר יהודי חייב בהם. אז על עבד כנעני אמרו חז"ל, יוצא מחלגום, הוא לוכל לסרול לבו. אבל גר שמור ולא טוב, אבל הוא לא עבד, הוא לא עבד. אז מה הוא? מה מעמדו? ולכן הדברים מחודשים עד למאוד, אבל יש להם בייס אב בשתי מקורות בדברי הראשונים. תויצת ראשונים, מקודם ציטטנו את ראשונים ביבומס אב ממחס, ועכשיו אני מדבר על מקור אחר, יבומס ממבו ומדבייז מבוא להגיד את הסישונים, שמשמל נופק מתוירס אורל לגבי אכילס פסח ותרומה, שיהיה ברור, גוי שנימול אסור בפסח ואסור לאכול תרומה, יש לו דין של אורל, אבל גר משמל יוצא מכלל אורל, אף על פי שאיננו ישראל גמור עד שידבור. אז דברי צייס ראשונים מודגשים, איננו ישראל גמור עד שידבור, ומשמל נופק מתוירס אורל. אז הצייס ראשונים ביבומס מבוא ומדבייס הוא בייס אב לדברי הצופנס פניח, וגם הרשבו ביבומס עין א' עומד בי, גם ברשבו מבואר שלא נגמר הגירוס עד התפילה, לא נגמר, אבל משמל במידה מסוימת הוא יוצא מכלל עכו. מאידך גיסא, ודאי שההנחה הזו איננה הנחה פשוטה ולפחות שנויה במחלוקס. שוב הסרט באז, חלק בייז, סמן תוף, תוף, קוף, נון, הרד באז דן, האם יש דין נסך, האם גוי אוסר יין במגע בין המילה וטבילה סגירוס. הרד באז אומר שיש מקום גדול לומר שהוא לא אוסר יין, משום שכל האיסור של יין זה רק משום שהוא מנסך לעבוד לזורת. אז זה נכון שחזל גזו גם על סתם יינום, אבל יש סברה לומר שכאשר הוא בא להתגייר ולחסות תחס כמפי השכינו, הוא זורק מאחורי גבו את כל אבוי דזורס ובא לדבוק בקודש ברוך הוא כבר לא מנסח יין. ויאף על פי כן על הדבז מסופק, משום שאמרו חזל אינו יגר עד שיומול ויתבול, ומשום כך יש לו דין נוכרי לכל דבר. הרי שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים מקורות אסמכתאות לכאן ולכאן בנוגע לשאלה הגדולה שאחרונים דנו בה, בין מילה לתפילה, האם דינו כגוי גמור לכל דבר, או שמה כהגדרת הצופנס פניח יוצא מכלל גוי ולכלל ישראל עדיין לא יבוא. גם הסברה הזו יש לה מקורות ובייס אב בדברי רבסנו ראשונים, כפי שציטטתי מהצי סישונם ביבומס מבוב ומדברי הרשבו ביבומס דף עין אלף. עוד רגע אדברה, וזו שאלה שעוררתי במחסון של המסכת שבס סמן למד דלת, שאלה מאוד מעניינת ולא ראיתי באחרונה מי שידון בו. לשיטת רב יהודה שסום פוטו מן המצוות, אדם עיוור פטור מן המצוות, גוי עיוור יכול להתגייר או לא? הלא גיירוס זה מילה טבילה, אבל מה שחיוני זה קבול עשור מצוות. אם סום פוטו מן המצוות, איזה מצוות הוא אמור לקבל? הלא לקשי יתגייר הוא יהיה פטור מכל המצוות לפי שיטת רב יהודה, האם הוא יכול להתגייר או לא? שאלה מעניינת, לא ראיתי מי שידון בה. ובמחסו של מסכת שבס הגדרתי את השאלה כך, מה זה קבולס על מצווס בגירוס? המעשים של גירס זה מילה, טבילה והרצוע הסדומים. הרצוע הסדומים זה קורבן. אז בקריסס דפטס למדו חזל, מכיוון שבפרשה של הגירס כתוב לדוירו יסייכם, והקודש ברוך הוא צופה דורות מראש, הוא ידע שהבית עתיד להתחרב ולא יכלו להקריב קורבנות. ויאף על פי כן בקרא כתוב לדורותיכם, הרי שארצו הסדום עם הקרובס קורבן לא מעכבת, לא מעכבת לדורות. לא ייתכן שזה מעכב, שהרי איך כתוב לדורותיכם, כאשר הקודש ברוך הוא גזר שהבית יחרב ולא יכלו להקריב קורבנות. אז יש להסתפק, האם קבולות אול מצרי זה עיקר הגירוס? המילה, הטבילה והקורבן זה רק המעשים, הטקס. אבל מהוס הגירוס זה קבולות אול מצרי או שמה לא? מהוס הגירוס זה הרצון לחסות תחס כנפי השכינו ולהצטרף לכלל ישראל. הכרטיס לא מקבלים אלא כשמקבלים אול מצרי, זה התשלום. כשאתה רוצה להיכנס לאולם, אתה צריך לקנות כרטיס. אתה לא מקבל כרטיס, אלא אם כן אתה מוכן לקבל עול מצווה. זה לא מהות הגיוס, אבל זה המחיר שאתה צריך לשלם. לא נותנים להצטרף למועדון, אלא מי שמוכן לנהוג כיהודי ולקבל עול מצווה. הנפקא מינה בין שני הדרכים זה סומה, עיוור. אם זה המחיר שאני צריך לשלם, אבל גם יהודי עיוור פטור מן המצווה, אז אי אפשר לדרוש מן הגר יותר ממה שדורשים מיהודי מבטן ומלידה. אז הוא מקבל כרטיס בלי לשלם את המחיר. יש מקומות שאזרחים מבוגרים לא צריכים לשלם, אז אין בין אלה שכבר בפנים לאלה שרוצים לכנס מבחוץ. אם יהודי פטור מן המצווה כשהוא עיוור, אז מה פתאום נדרוש מן הגוי מה שאנחנו לא דורשים מיהודים? אבל אם עצם המהות של גייר זה קבלת עול מצווה, והוא לא יכול לקבל עול מצווה, אז הוא לא יכול להתגייר. כך הגדרתי את הדברים במחסו שבשבת תפלה מדלת. אבל השאלה היא שאלה מעניינת עד למאוד. הוא רוצה בכל ליבו להצטרף לכלל ישראל, לקשור את גורלו לגורל כלל ישראל, לדבוק בקודש ברוך הוא, באהב ובירו, להיות קרוי בונים למוקוים. הוא רוצה את כל הסגולות, את כל הגורל של כלל ישראל, אבל הוא לא יכול לקבל עול מצווה, כי כשיתגייר נפתור אותו שאלה הזו איננה מעשית כל כך, משום שלשיטת רוב האחרונים סומה, גם לשיטת סב יהודה, חייב בכל הלאווין ואיננו פטור אלא ממצווה עשה. אז ודאי שהוא צריך לקבל עול מצווה, כפי שאישה שמתגיירת צריכה לקבל את אותה למצוות שאישה חייבת, אף על פי שחייבת פחות מגבר, כך סומה, הוא יקבל על עצמו את כל הלאווין, אף על פי שהוא ממצווה עשה. דיברתי הרבה פעמים, אני חושב לפני חודש או חודשיים, עוד פעם, אני לא זוכר כבר באיזה שיעור, אבל נכנסנו לסוגיה של סומה, והבאתי שיש מן הראשונים שמבואה בדבריהם שסומה פתור גם מן הלאווים. אבל גם לשיטתם, מדרבונן הוא חייב בכל המצוות. כך כתבו התוסס בהרבה מקומות בש"ס. בו בכמה פחס, ראש השון הלמד ה', קדוש הלמד בייז, בכל המקומות האלה מבואו בתויסיס ובריטבו ובכל הראשונים שסומה מדרבונן חייב. אני אזכר מתי דיברנו על זה. כשדיברנו על לא יסוסו, הבאנו את השאלה של אחרינו, אם סומה פתום על יסוסו, אז מה כוח יש בעת חכום על חייבת ובמצווה? יהיה איך שיהיה. הסברתי את הדברים לפני מספר חודשים. בפער ששויפתם, כשייחדנו דברים על המצווה של לא יתוסו, ועשיסו ככל אשר ירוחו. יהיה איך שיהיה. לשיטה סלוב אחרי נמסו וחייב ולאבין, גם אם פטור מן הלאבין הוא חייב מדרבונן, אז הוא צריך לקיים את המצווס מדרבונן. מה זה משנה? גם זה קבול עושה מצווס, בין אם זה מן התואל ובין אם זה מדרבונן. ולכן השאלה איננה מעשית, אבל בשורש הדברים זו שאלה מעניינת, מה ההגדרה של קבול עושה מצווס בגיע. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה. התחלנו בסוגיה של נוכלי שיוסק בתואר החייב מיסה. קודם כל דיברנו במישור העקרוני איך נויח לא מתואר, כך כותב רשי בתחילת הפרשה. אמרנו דרכים שונות, אחר כך דנתי בשאלה למייסה, ואנשים שנמצאים בתהליכי גיור באיזו מידה מותר ללמד אותם תואר. הבאתי מעשה רב בסברות שונות, ואחר כך הפלגנו בכמה ספקס בהלכות גיירוס. אז ראינו היום בשיעור שנויח לא מתוירו. נויח לכאורה היה האדם הראשון שלמד תוירו, משום שבמדרש תנחום כתוב שאילמולי אדם הראשון היה לומד תוירו לא היה מייס. כך כתוב בתנחום. בנויח אנחנו מוצאים שלומד תוירו, וכבר כתבתי במחסו של פרשס נויח פירוש שבעיניי נראה דובר הוגון עד למועד, ואפשר שיש בו מאמיתו של תויר. פרשס נויח, נויח מוצא חיים בעיני השם, וכאשר נויח יוצא מן הטבע ומקריב קורבנות, אומר הפסוק, ויורך השם אסייך אני חויך ויאמר השם אליבה לא יוסף לקל אלוהיד את ועודם, את ועודם ובעבורו עודם. כי יצא לב האודם רע מנעוריו, ולא הוסיף עוד להקות כל חי כאשר הוסיס. ואנחנו יודעים איזה פרק גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, לא הוסיף עוד לקלל את האדום בעבור האודם, כי יצא לב האודם רע מנעוריו. אותו פסוק מופיע בסוף פרשת בראשית, אבל לא כסנגור, אלא כקטגור. ובסוף פרשת בראשית למדנו, ויער השם כי רבו רועס האודם באורץ, וכל יצא מחשב אסליבו רק רק כל היום, וינוחם השם כי עושה סודם, ויסעצה וליבוי, ויאמר השם אמך סודם, אשר ברוסי מעל פני האודם. גם כאן כתוב כי יצא לב האודם רע מנעוריו, גם כאן כתוב כי יצא לב האודם רק רק כל היום, כמעט אותו פסוק. כאן כסיבה לחורבן, כאן כסיבה להצלה. איך קטגור נעשה סנגור? כאשר אנחנו לומדים את שני הפסוקים האלה, אנחנו בכל זאת שמים לב להבדלים בולטים ביניהם. בסוף פרשס בראשס, כאשר הקודש ברוך הוא ניחם שעושה עושה אודם, כתוב כל יצא מחשב וסליבוי רק רע כל היום. יש שלוש הדגשים, כל, רק רע כל היום. בפרשס נויח שלושת ההדגשים האלה חסרים. ויורך השם אסייך אני חויך, ויאמר לא יוסף עוד לקל את אדום עבור אדום, כי יצר לב אדום רע מנעוריו. יצר ולא כל יצר, רע ולא רק רע, רע מנעוריו ולא רע כל היום. מה נשתנה? מה נשתנה? מה נשתנה בין לפני המבול לאחר המבול, בין פרשס בראשית לפרשס נויח? ודאי שנשתנה, נפל דבר. העולם החדש אחרי המבול זה עולם שמושתת על תלמוד תורה, כי נויח לומד תורה, ונויח לימד את בניו תלמוד תורה, שם ועבר עסקו בתורה. ברוסי יצא הרו, ברוסי לא יטבלין ותוירי שמו. כך למדנו גם בברוכה זפי וגם בבובה בסרט. לפני המבול, כאשר העולם לא עסק בתוירי, אין תקווה לאחריסו ואין סוחה לפעילוסוי, אין סיכוי לעולם שאיננו מושתת על תלמוד תוירי. כל יצא מחשב וסליבוי רק רע כל היום. בעולם החדש שאחרי המבול, בעולם שהושתת כל כולו על נויח ועל בניו, לא יוסף עוד לקל לו אדום ובעבור לו אדום, כי יצא לב אדום רע מנעוריו. רע מנעוריו, יש תקווה לאחריתו ויש שכה לפעולתו. ברוס יצהר ברוס ליטבלין ותוירה. אם יעסוק בתוירו, הוא יכול לגבור על היצר. זה הטבלין שהקודש ברוך הוא ברא נגד יצר הרו. יש סיכוי לעולם החדש, ולכן נשבע הקודש ברוך הוא לא יוסף עוד לקל על עצו אדומו בעבור עוד. אז ברוך השם שחזרנו לחבוש את ספסה לדבי מטרוש, אחרי ימים נשגבים ונעלים חזרנו לבית המדרש. רבות דיברתי בימי המועד, בתקופת החגים, על הרצף של החגים, על משמעותם, ובמיוחד יחדתי דברים לשמחס תוירו. ובין השאר אמרתי, ואני חוזר לדברים כמעט בכל שנה ושנה, שמחס תוירו מסיים את כל התקופה המופלאה, המופלאה והנשגבה של ירח ואיסונים, מסע שהתחיל בראש חודש אלול, סליחות, ראש השונה, סייס ימי תשובה, יום הכיפורים. בסוכס ישבנו בצילה דמהי מנוסה, צילה דקידש ובריחו. אין פלא שבשמני יצא, אומר הקודש ברוך הוא, קושה עליי פרידה עשו, וגם עלינו הפרידה קשה. לא היה קל להגיע לכאן, עברנו ימים ונהרות, הרים וגבעות, מסע של 40 יום, עד שמסענו את עצמנו, יושבים בסוכה, הפרידה קשה. כמו ילדים שעברו מסע מפרך כדי להיות עם אבא, עם אמא. אחרי שבוע הם מתחילים לבכות. ואבא שואל, למה אתם בוכים? למה נפלו פניכם? והם אומרים, היה כל כך קשה להגיע והיה כל כך נעים להיות כאן. והזמן חלף כאילו רגע אחד, באהבוס היויסו, והיו כיום המחודים. כושר לי פרידעתכם, ואבא אומר, קינדלך, מי אמר שצריכים להיפרד? קחו לכם שמחס תוירו, ולעולם אין אנחנו נפרדים. אבל הוא איך עוד שיושב יעצב יתראה לשכן השבוי אימוי. זה המשמעות של שמחס תוירו. אחרי סוכס, אחרי שמיני הצרס, אחרי כושר לי פרידעתכם, קחו לכם שמחס תוירו. עם שמחס תוירו אנחנו תמיד ביחד עם הקודש בו. רבי איציק שר, ראש השיבה של סובוטקה. את המחזה הזה, את החיזיון הזה, שמעתי עם אחד מזקני תלמידי סובוטקה. שנה האחרונה, מימי חייו בשמחס תוירו, באמצע הקופס, הוא עמיד את כל הרוקדים, את כל החוגגים, ומה השתיק על תוירו, הוא אמר זבור. שאל רבי איציק שר שאלה גדולה. כל שבשמחי החג יש מנק שלו אישנס. מה עושים בו אישנס? לוקחים ספר תוירו. מעמידים אותו בתווך, במרכז, כל העם לולוויהם בידיהם סובבים מסביב לספר תוירו. אז הבא איזה כשפירש, מה פשע המנהג הזה? אנחנו רוצים להפנים ולהראות שבמרכז העולם, במרכז עולמנו עומד ספר תוירו, והכל מסתובב מסביב לספר תוירו. ארבעת המינים רומזים לארבעת חלקי העם, תלמיד החכמים, בעלי מצווה, מי שיש בהם טעם וריח, מי שבהם יש בהם ריח ולא טעם, טעם ולא ריח, ואפילו אלה שהם בהם לא טעם ולא ריח. כל העם כולו ביודעין ובלא יודעים, הכל מסתובב מסביב לספר תוירו. אז מה עושים בקופס? לוקחים את הספר תוירו ורוקדים מסביב לשולחן. הספר תוירו כבר לא עומד במרכז. אני תמיד אמרתי ליישב את המנהגים. ושיבס ימי החג זה שמחה של תוירו שבחסב. תוירו שבחסב, ספר תוירו עומד במרכז והכל מסתובב מסביבו. שמחס תוירו זה יום שמחתה של תוירו שבעל פה. אילו היו לנו מיליון ספרי תוירו, אבל לא היו לנו עמלי תוירו, לא הייתה תקומה וסיכוי לכלל ישראל. ושמחס תוירו לוקחים את הספורים ורוקדים מסביב לסטנדר, מסביב לשולחן, מסביב לספסל הדבי מדרוש. שמחס תוירו זה יום השמחה של הסטנדר והשולחן, של הספסלים של בית המדרש. וגם תוירו שבחסב שמחה עם תוירו שבלפה. כי אין תקומה לתוירו שבחסב, אילולי עמלי תוירו, אוהביה, לומדיה, ואלה ששמחים ומשתעשעים. וזה הקשר בין האישנס לא יקופץ, בין שבס ימי החג לשמחס תוירו ושמיני עצרת. אז בשמחס תוירו רקדנו בלילה, בבוקר הוספנו לרקוד בקופץ שניאס. יש גבול כמה רגליים יכולים לרקוד, אין גבול כמה הלב יכול לרקוד. וגם כאשר הרגליים מתעייפות, הלב לעולם איננו מתעייף. הלב צריך להמשיך ולרקוד כל השנה כולה. אמרתי הרבה פעמים פירוש, אני חושב שזה אמץ. סוף מסכת סויטה, בסויטה דף ממקס, חזל מונים והולכים משבחם של גדולי ישראל. ושם הם אומרים משמייס רבן גמליאל הזוקן בוט לקרויד הצויר, ובאותו דף אומרים חזל משמייס רבן קיבר בוט לקרויד הצויר. אז איך זה יכול להיות? רבן גמליאל הזוקן מת שנים רבות לפני רבן קיבר. אם משמייס רבן גמליאל בוט לקרויד הצויר, אז כבר לא היה קרויד הצויר, אז איך קרויד הצויר בטלה שוב משמייס רבן קיבר? חזל מפרשים משמייס רבן גמליאל בוט לקרויד הצויר משום שכל ימיו של רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה. משמייס רבן גמליאל הזאת ירדה חולשה לעולם והתחילו ללמוד בישיבה, ועל זה אמרו חזל משמייס רבן גמליאל בוט לכבוד התורה. מה הכוונה משמייס רבן קיבר בוט לכבוד התורה? כותב רש"י שהיו דורש טילי טילים על כל עיס שבתורה, ויש בזה כבוד התורה גדול, להראות שאין בדבר לבטלה. אני אומר, יש שני דינים, שני פנים בכבוד התורה. יש גינונים של כבוד התורה, גינונים חיצוניים שבהם אנחנו מוכיחים שאנחנו מכבדים את התורה. יש תלמוד שכולו אומר כבוד. כבוד התורה של רבן גמליאל, אלה היו גינונים של כבוד התורה, הקפידו ללמוד בעמידה ולא בישיבה. הגינונים האלה בטלו ופסקו משמייס רבן גמליאל הזאת. אבל כל זמן שרבי עקיבא ישב בבית המדרש והרביץ תורה, וכולם ראו מה זה גדלות בתורה, מה זה שמחה בתורה, מה זה שלמות של תורה, שהיה דורש על התגים שביוסיס להראות שאין בה דבר ובטל, זה היה תלמוד שכל כולו כבוד התורה. הכופש שלנו בשמחה תורה זה הכבוד התורה של רבן גמליאל. אלה גינונים שבהם אנחנו מבטאים אהבת תורה ושמחת תורה. אלה פסקו בקופס שניאס במצוי שמחת תורה. אבל כבוד התורה של רבי עקיבא צריכה ללוות אותנו כל השנה כולה. כבוד התורה של תלמוד, של הסמודה, של אהבת תורה, של עומר בתורה, של גדלות בתורה, של הבנה בדברי תורה. הלב ממשיך לרגוד גם כאשר הרגליים מתעייפות. אז יהיה רצון שנזכה כל השנה כולה לשמחת תורה, שנשיר את שירת התורה, שנשתשע בכבוד התורה, באהבת יזכה תמיד. כך נדבוק כל התורה כולו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישרה עלינו את שכינת קודש. בזכות תורה התורה שנזכה בקורי לישוע ישראל, לגאולת עולם, לביאת גואל צדק, במהרה ובימינו אמן.